יום שני, פרשת חוקת. שלום לכם ידידיי. גם היום אנחנו בתוכנית קדושה ומלאה, עם תכנים מעניינים. אנחנו מתחילים בסיפור על אודם קיומוס באוהל. הצצה למושגי ההתמדה, התמדה בתורה, של הדורות הקודמים. יש לנו סיפור נפלא שסיפר הגאון רב ניסים יגן, זכר צדיק לברכה. הוא מספר שכשהוא היה אברך צעיר, אז הוא דבר באחד הימים עם כמה בחורים, על ענייני התמדה בתורה. עמד לידם איזה יהודי צדיק שברח מרוסיה. כשהוא שמע את הנושא של השיחה, אז הוא התערב ואמר להם, אתם מדברים על דבקוס ועצמודה בתוירה? אין לכם שמץ של מושג בעניין הזה. והוא המשיך וסיפר להם שכשהוא היה ילד, הוא למד בישיבה, היה חוזר הביתה פעם בחצי שנה, בפסח ובסוכות. הנסיעות היו ארוכות, מייגות, אבל כל אחד החזיק באושר את המכתב, את אותו מכתב יקר ערך שהוא שלח, שהרב שלח לאבא שמספר על ההתקדמות שלו במשך החצי שנה שחלפה, כן, בדומה לתעודה שמקובלת בימינו. הוא סיפר להם שהרכבת שלו הייתה אמורה לצאת ביום ראשון, 6 בבוקר, פעם בשבוע הייתה את הרכבת. ואם הוא מפסיד אותך, אולי יכול לבוא הביתה עוד הדבר, הוא כבר לא יכול להגיע הביתה לפסח, כי יום ראשון הבא זה כבר חל החג. במוצאי שבת הוא ניגש לבית של הרב להיפרד, הוא דופק הרבה זמן על הדלת, הדלת לא נפתחת. הוא מציץ והוא שם לב שהרב עומד ליד הסטנדר ולומד, אז הוא נכנס, מתקרב פסיעה 2 ואומר בחשש, רבי, יש לי מחר רכבת, בשעה 6 בבוקר, אומר ככה בחשש, אולי אפשר לקבל את המכתב לאבא כבר עכשיו? הרב הרים את העיניים מהגמרא ואמר לי, תסלח לי בני, אבל אני מוצא שרת לא נוהג לכתוב. הוא אומר, לא ידעתי את נפשי, מה אני עושה? והרב שרת עבורך אמר לי, אל תדאג, תבוא אליי מחר ב5 לפנות בוקר, ואז אני אכתוב לך את המכתב. הוא אומר, חזרתי לחדר, הייתי שרוי במתח כל הלילה, לא הצלחתי לרדם, חשבתי לעצמי, מה יהיה אם אני לא אצלח את אורי בזמן, או אם אפסיד את הרכבת? כשהחוגים הראו על השעה 5, ניירתי לבית של הרב, אני שוב דופק הדלת, שוב לא נפתחת. שוב אני מעיז להיכנס צעד אחר צער, ואני רואה שהרב בפינה הקבועה שלו עם הגמורה. אז הבנתי שהוא כנראה כבר הספיק לישון, והספיק לקום. ניגשתי ואמרתי לו, רבי, אני צריך לנסוע. הוא מרים את העיניים הקדושות עם הבת של פלא בעיניים, ואומר לך, אומר לו, אמרתי לך לא לבוא מוצאי שבת, אני הרי לא כותב במוצאי שבת. איזה אסמודה. ברגע הראשון, הוא אומר, לא הבנתי את הדברים שלו, אבל מיד הבנתי, הרב, אמרתי לו, הרב, כבר יום ראשון בבוקר. זה היה מושגים חדשים על אסמודה בתורה, שהתחדשו לי באותו שעה, סיים אותו זקן את הסיפור הנפלא. סיפור נפלא שלקוח מאמון השלימו. אנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה, וינשכו עשהום. אז רש"י מביא, יבוא נחש שכל המינים נטמאים לו טעם אחד, ויפרע מכפיי טובה, שדבר אחד משתנה להם לכמה טעמים. יש פה סיפור מהכל חוצב, על רב שלמה שבדרון, שהוא היה באירופה, שהוא ביקר שם, היה כבר מבוגר, בן 75, הלך בדרך ונפל, למחרת עוד פעם, נפל. אז הוא חושב לעצמו, למה נפלתי? זה הציק לו. לא עזרו לו כל ההסברים, אדם מבוגר, הנפילה מצויה בגיל הזה, לא נכנס לו טוב. אז הוא קם ואמר, אני הולך להתייעץ עם הצדיק עם מנצ'סטר, רבי יהודה סגל. הלך אליו, ישב איתו, עוברת שעה, ואז הוא מודיע, החלטנו, ביחד שהנפילה קרתה לי, עקב חיסרון בעקור הסטואים. הוא מספר שבימים אלה, מתקיימת בארצות הברית שמחת הנישואים של בן אחד מהמכרים שלי. יהודי שעזר לי הרבה, והוא ביקש ממני כמה פעמים שאני אבוא לחתונה, ואני לא עניתי, ואני לא הסכמתי, אמרתי לו שהכוחות שלי חלשים להיטלטל עד ארצות הברית, אבל הקורס הטוב, מה היה על הקורס הטוב? הייתי צריך לנסוע בערב שולם. ואז הוא הודיע שהוא נוסע לאמריקה, אחר שבוע חסה האחרון. הוא בקש להודיע בטלפון שהוא מגיע, ערד מזוודה קטנה ויצא לדרך. ובאמת הוא הספיק לשמח את החוסן, את אבא של החוסן. הוא נסע חבסטור ואיר השמיים במאות משתתפים שהיו שם. כשהוא חזר ללנדון, אז הוא נזקק למנוחה של כמה ימים. אבל רוחה הייתה עליזה ביותר, הוא חש ניקיון פנימי, עשיתי מה שמותר עליי. בשלמות. רפשולם, רפשולם. קיניין חוכו מסילת סישורים, אומר המסילת סישורים, אך השני, הנה הוא קשה מאוד. והוא השחוק והלצון. כי מי שטובע בם, הוא כמי שטובע בים הגדול שקשה מאוד להימלט ממנו. יש פה סיפור נפלא על האדמור מסטמר, סיפור של לקוח מהקובץ גינת וורדים. שהדרקוי בקודש הייתה להגיד מדי פעם ככה את דברי צחוס בתוך השיחות. היה ניכר שיש לו בזה עניינים גבוהים. ולעומת זאת הוא היה מקפיד מאוד על כל מי שאמר איזה דברי ליצון, אז קלוס רויש. ספר אחד מבוי בייסוי, שפעם הוא ליווה אותו לבית מדרש להתפלל. אז רבינו אמר לו איזה דבר צחוס כלשהו. המשיך וואלה, ואז אותו מלווה הרגיש ככה, שהשעה קשרה, אז הוא אמר גם איזה דברי צחוס שעלה לו בראש. אבל כשהרבינו שמע את זה, הוא הוכרח אותו, ואמר לו, אתה מדבר לי צונוס? החסיד רב חזקאל ברוך, היה חבר הנהלת מוסדות סאטמר בירושלים, אז היה רגיל לספר איזה משהו שקרה לו בעניין הזה. הוא אומר, בשנת תפשין קפי, כשרבינו היה על הספינה, עלם הדרך בחזרה מארץ ישראל, אז הוא ישב ביחד עם כמה מאנשי שלמה, שוחחו, דיברו כל מיני עניינים עומדים על הפרק. ובאמצע השיחה, הוא אמר דברי צחוס, כולם שחקו, שמחו. רבי חזקאל גם היה בין אחרים נוכחים, ועלה בדעתו ככה איזה מייסה להוסיף נופך על דברי צחוס של הסאטמרוב. הוא אמר ככה בכל את הדברים, מיד שרבינו שמע את זה השתנה סבר פניו, ועמד מהכיסא, לא אמר כלום ויצא מהחדר. רבי חזקאל שהיה איש חסיד ובעל מידות, הרגיש מה שהוא עשה, אבל נתנה יציין לאושי. וכל ימיו הוא היה מספר את הסיפור הזה, במת נפש ואירועי חרטה, איך עלה בדעתו להוסיף על שיחות חכמים הקדושות שצריכות לימוד. אז שוב אנחנו רואים פה את העניין הזה, את הדברי צחוס שלו, שהיו ממש ככה עניינים גבוהים למעלה מההשגות שלו. כי הש יוצא בחשבון, אומרת הפרשה לקראת סופה. האויל מפרשים את הפסוק הזה בדרך צחוס, שמה, לפעמים אדם מצית, מצית בעצמו אש ברכוש כדי לקבל את הדמי ביטוח, עץ יוצא מחשבון, אש יוצא מחשבון. יש סיפור כזה על אחד שהתגורר בווינה, חסיד צ'ילה זה, רב קלמן פריד קראו לו. היה בעל לב חם, יד פתוחה, הבית שלו היה פתוח לאורחים, היד מושטת לעזרה של עניים ונצרכים. גם הרב הקודש משיני והיה נעזר בו בענייני צדקה וחסד ראייה. כל פנייה שלו היה עונה לה בעין יפה, יד רחבה. נו, לא לעולם חוסן, הגיעה התקופה שהעסקים לא עלו יפה. החיטה בשדות הייתה איכות ירודה, המצב הלך והידרדר מיום ליום. רב קלמן הבין שאם לא תבוא, שואה מיד, לא תהיה לברירה, הוא צריך להכריז חלילה על פשיטת רגל. הלך להיוועץ בעורך דין, אמר לו יש עצה פשוטה שכבר הצילה הרבה אנשים. עכשיו הוא מצב יותר גרוע. מה העצה? אמר לו, כיוון שכל העסקים מבוטחים בביטוח נגד שרפה, בסכום עתק של 10 מיליון כתרים, והתבואה בשדה לא עלתה יפה, אז עדיף לו לשרוף אותה, ולהגיש תביעת נזקים לחברת ביטוח. כלומר, הנזק האמיתי יהיה קטן, שהרי תשרף תבואה גרועה, פיצוע כספי, יספיק כדי לשוב ולהעמיד אותו על הרגליים. טוב, בהתחלה הוא לא התקים לשמוע על הדרך הזאת, אבל יום רדף יום, מצב נהיה יותר גרוע, טוב, הוא הרגיש שהוא כבר צריך לעשות את זה. כל הצדקות שלו הוא לא יוכל לתת, טוב. היצרור כדרכו מפתה אותו בחשבונות לשם שמיים. אז כך הוא עשה. הלך בחשאי, שלח אש בשדות. הוא חשב שהחברה תמהר ותחלץ אותו מהצרה, אבל זה לא היה ככה רבו ישראל. החברה חשדה שהיה פה איזה פתחה בחקירה, מצאו עדויות שקושרות אותה למייסה, וגם את ההסתבכויות הכספיות שלו. בקיצור, הכינו תיק שלם של ראיות והוכחות נגדו, ששם פרטו את הכל, למה הוא החליט להציט, מראה יותר מעשה הצטה. בקיצור, לא רק שהיא לא שילמה את הסכום העצום, אלא עוד הגיש התביעה המשפטית על ניסיון של הונאה, שהעונש הוא היה מאסר ממושך. התאריך של המשפט מתקרב, המנכ״ל מנוסע לשיני ושופכת ליבור לפני הרבי, מבקש ישועה. הרבי יודע שהרבי שלו הוא איש אמס, ונפש, והוא סולד מכל... סולד מכל מרמה והונאה, נו, אז לא יגיד לו. אז הוא לא סיפר לו את כל המייסה. הוא רק אמר שפרצה איזה שריפה, ומישהו הוליד שידו הייתה בשריפה, ושפט, נו, נו. הוא צפו לי כמה שנות מאסר, אז הרב ענו לו, ודאי, אם מציטים שריפה בכוונה, בשביל לזכות בני ניתוח, מגיע עונש חמור. הרי זה גזי לנסון עינו, ומלבדו מצערים את הנשמות, שהתגלגלו בחיטים, וחיכו לתיקון, שיקצרו את התבואה, ויחיל מזה מיני מייפה, ויהודים ברחו עליהם. ועל ידי השרפה נשמות חוזרות להיסטורים ונפלות לקליפות לא עלינו. אבל כמו שאתה מתאר, אומר לו הרבי, אתה הרי לך כל חלק מהשרפה, לא מגיע לך כל עונש. אז אם כן, אתה לא צריך לפחד, השקר אין לנו רגליים. אתה יכול להיות סמוך ובטוח שהאמת יצא לאור. וואה, מזה הוא הכי פחד, שהאמת יצא לאור. אם בהתחלה הוא התחלפה במחשבה להודות בשביל הרבי על האמת, כשהוא שמע באיזה חומר הוא מתייחס לזה, אז הוא ידע שהוא לא יסלח לו, כל חומר שלא יברך אותו. אז הוא יצא מדוכה, שבור. בווינה התגרר באותו זמן לגבי הצדיק הרב מביקובסק, שהוא גם נמנה על חסדי שיני, ורקלמן תמך בו. אז הוא אמר, נו, אז הוא החליט שהוא ייכנס אליו, ויספר לו את כל הצרות שלו. ספר לו את כל האמת. אמר לו, מה הביא אותו לזה, שהוא פחד שהוא גם בין היתר לא יוכל לתמוך באלמנות, יתומים, על הכספים שמופקדים אצלו. אז הרבי ביקובסק נסע לשיני ולעורר רחמים לפעול ישועה בשבילו. הוא הזכיר את הכל והוא סיים והוא אמר שהוא סיפר שהוא בא לפה והוא קיבל לקבל ברכה והוא שמע את פרשת תחיחו. הרבי ענה, לא השמעתי לו, אמרתי לו שום תוכחה. אמרתי לו שמי שמציץ שרפה צריך להנש. אבל מכיוון שזה הרק עלי, היה לו מה לפחד. אמר לו הרב, ואם הוא עשה משהו לא קשור, האם הכל כבר עבוד? אמר לו הרבי, אם הוא עצמו הדליק את האש, המצב כמו עוד גרוע, כזה אדם אני לא יכול להושיע אותו. טען להרב ביקוב, כשהבעל שם טוב הקדוש נהג אחרת, הוא סיפר לו על יהודי אחד שהיה עובד בבית של הפריץ, הוא נקלע לקשיים כספיים, הוא הלך ומחר חבית של יש, ישן נושן שעמדה במרתף של הפריץ הרבה שנים. זה היה יש שהצטלל והשביח משנה לשנה. היה חשוב מאוד בעיני הפריץ, ופעם הפריץ ירד למרתף, הרגיש שזה חסר, הרגיש שהחבית לא נמצאת. אז כמובן שהחשד מיד נפל ליהודי, הוא הזהיר אותו שאם לא מחזיר את זה תוך שבוע, הוא יהרוג אותו ואת אשתו. נו, מה עושה היהודי? רק לבעל שם טוב יובח לי. הוא אומר לו, מישהו גנב את החבית, הוא מהם להרוג אותי. צעק לו, הבעל שם טוב, אתה בעצמך גנבת. ענה לה היהודי, ואם אני עשיתי את זה, אני חייב על זה מיטה, אני ואשתי. הבעל שם טוב חשב, ואז הוא ענה לו, אם תבטיח לי שלא תחזור לעשות את זה עוד פעם לעולם, אני אתפעל לך. אבל אתה צריך לזכור, אף פעם בחיים שלך אתה לא תחזור על זה. האיש הבטיח, הבעל שם טוב פעל שהפריץ פשוט שכח מכל העניין הזה. סיים הרב מביקובסק ואמר, אנחנו רואים שהבעל שם טוב הקדוש מחל ליהודי על הכישלון שלו. אז האם ייתכן שהרבי לא ימחול ליהודי כזה יקר וחשוב כמו רב קלמן, שהפחד שלו והחששות העביר אותו על דייטו והצית את השדות שלו? טוב, רבינו נירש, נשאר לשבת על הכיסא כשהוא תמק במחשבות, ואז הוא אומר, כן, אני אלך בדרכו של הבעל שם טוב. אם רב קלמן יקבל על עצמו שלא לעשות כן לעולם, אז אפילו במצב של לחץ נורא, הוא עד השם יעזור לו בפעם הזאת. טוב, הרבי ביקובס חזר הביתה, מסר לרקלמן את תוכן השיחה, כמובן שהוא קיבל על עצמו, לא לחזור לאותו מעשה בשום פנים ואופן. כעבור שבוע ימים המשפט נערך, ולהפתעת הכל רבותיי, השופט פסל את ההוכחות של התביעה, דחת הטענות שלה, והוא ראה לשלם לרב קלמן את מלוא סכום הפיצויים, את אותם 10 מיליון כתרים. וכמובן שרב קלמן חזר למה שהיה קודם, לגדולתו ואושרו, ולהחזקת התורה וכל הדברים הטובים שהיה עושה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים לשוט היומי. שאלה רבותיי, אקטואלית מאוד. אחד מהילדים חוזר עם הודעה מהבית ספר על הקייטנה, וכתוב שם שמי שירשה מוקדם, שלם מראש, יהיה הנחה. ריביס או לא? אז התשובה היא שכשיש אפשרות לשלם בצק דחוי, אז זה מותר, כי מה מוכרח? מוכרח שההנחה ניתנת על ההרשמה המוקדמת, לא עבור על שימוש בכסף. ואז גם אם משלמים מזומן, זה מותר. אבל אם הם דורשים, דורשים דווקא מזומן, אז זה אסור, זה ריביס, צריך בעצם את הספר, על פי איזה רב הם נוהגים, מה הפתרון יהיה ריביס. דווקא אני בהלוך רבותיי, מה החשש בשימוש במטבע בשבת? מהו שיעור אוהל הרי ואיך מותר לפרוס מפה על השולחן? תוכלו לשמוע בין היתר הדברים, גם את הדברים האלה, בשלוחות השונות על ענייני דף יומי בהלוכה, ובואו נימד גם אנחנו את עניין הדף יומי בהלוכה. אז אנחנו אוחזים, כאמור, בש"ט סעיפים ח' שדנים בדיני אוהל. למה אסור להשתמש במטירה בשבת, רבו ישראל? לדעת פה עסקים רבים, עצם הפתיחה, יש בזה איסור אוהל, אוהל הרי. ויש כאלה שעשו את השימוש מטעם אוהל גם כשהיא פתוחה מערב שבת. ויש אומרים שבפתיחה יש חשש של איסור דאורייתא. וגם לדעת הסוברים שאין איסור אוהל, זה דבר שהוא מחזיק ביד. כל זה אמור רק בדבר שעל ידי שהוא מחזיק ביד משמש כאוהל, ולא בדבר שנטוי מעצמו כאוהל. ויש אומרים שאין איסור של אוהל בפתיחה של מטריה, אבל יש לדון לאסור הזה בשוקי קונמונה, כי על ידי שהוא פותח את זה, אפשר להשתמש בה בכל מקום. וזה חמור יותר בפריסה של אוהל שמכשירה את אוהל לשימוש במקום בלבד. ועוד שהשימוש במטריה נעשה לאין כל, ויש בו עובדת החול. וזה פרצה בשמרת שבת, וזה מסור לחכומים לגדור גדר במקום הפרצה. והגדר זה חמור יותר מסור פרטי ליוחד, כי זה גדר לעם כולו ולדורות. חז"ל עשו גם עשייה שלא אלא הרי כמו שלמדנו, עשיית הרכב העשרה מדורייתא, והם הוסיפו אותו אלא הרי דרבונו. בדרך כלל ההבחנה בין אוהל קבע לאוהל הרי זה על פי הייעוד שלו, אבל אם זה מתפייד להתקלן להרבה זמן, או קצת זמן. אבל כתבו הראשון, אם ככה זה נפסק בשולחנו, שכיוון שמצאנו בלכות תומת אוהל המת, שאין חשיבות שואל, של אוהל, אלא רק ברוחב טפח, כן בין 8 ל-10 סנטימטר, לשיטות השונות, אז אין להחשיב כל קבע, אלא רק אוהל שהגג שלו רחב טפח. אבל אוהל שהמחיצות שלו עולות בשיפוע, מתקרבות אחד לזו לזו באופן שאין לו גג, אלא מה, הגג ומחיצות הם אחד, אותו דבר עם מחיצות משופעות, לא נוגעות אחד בשנייה, ויש ביניהם גג בפחות מרחב טפח, וגם בתוך שלושת הטפחים העליונים של השיפוע, אין התרחבות של טפח, אז יש לזה דין כאוהל הרי, וגם אם הוא נועד להתקיים משך הרבה זמן. ומאידך, גם אם נועד להתקהל למשך קצת זמן, סום דרבון לעשות אותו בשבת. באוהל שיש בגג שלו חצי טפח, אסור להשלים את הרוחב שלו טפח. ואוהל הרי שאין בגובה מחיצות טפח, מותר לכתחילה לעשות את זה. יש פה שאלה מעניינת רבותיי, מדוע אין איסור של אוהל בפריסת מפה על שולחן? כל שבת מורדים את המפה, מחליפים, פחד פעמית, לא משנה. מה עושים שבכל יום? אז אין בזה שום איסור של עשייה של אוהל, למרות ששולי המפה משתלשלים לצדדים, וגם הם מגיעים עד סמוך לקרקע, כך שמצד עיני מחיצה הם נחשבים כחיצות. ולמה? יש פה כמה סיבות. קודם כל אין חלל של טפח הגלבי טפח מתחת למפה. ובכזה אופן אין איסור של עשיית אוהל הרי בכלל. וממילא גם השוליים שמשתלשלים מהמפה לא נחשבים כאוהל. דבר נוסף, גם ביחס לחלל שמתחת לשולחן, אין איסור של אוהל, איסור של עשייה של אוהל בפריסה של המפה. למה? כי הרי המטרה של האוהל, בשביל להשתמש בחלל הזה, כמו שלמדנו שכל אוהל שלא נעשה בשביל שימוש בחלל שמתחת, אין בו איסור של אוהל בכלל. בדומה לכך, שתי ערימות ספרים בגובה טפח, שיש ביניהם מרווח של טפח, אז גם הם מותר להניח עליהם ספר נוסף, אפילו שכשהוא מעיל על המרווח שבין הערמות, ולמה? כי אין לו שום מטרה בהנחה להשתמש בחלל שמתחת, כמתחת. בואו נזכר מה שלמדנו אתמול רבותיי. יש אומרים שמדבר שנמתח אסור להעמיד גג כעול הרי גם בלי מחיצות, וגם כשלא משתמשים בכלל בחלל שמתחת ויש חולקים. רהיטים שמתקפלים, שולחן ומיטה, שיש להם גם מחיצות, או שהדרך, גם כשיש להם מחיצות, או שהדרך ישתמש גם בחלל שמתחת, מותר לפתוח ולסגור אותם בשבת. אסור לסתור לאורה, או לא לסתור אוהל הרי גם כשזה נעשה מערב שבת, וגם הסתירה של הגג בלבד נחשבת כסתירה. וכמו כן הסתירה אסורה, גם שהוא סותר בהתחלת המחיצות ואחריים את הגג. הוא כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו, אם מותר לשטוף בשבת מוצץ מלוכלך. בגדים שעשויים מקשה אחת של חומר סינתטי, לדעת פוסקים רבים מותר להשרות אותם במים בשבת או להרטיב אותם, אבל אסור לכבס אותם, זאת אומרת לשפשף ולהדיח אותם בידיים דרך קיבוס. פצמה של בקבוקי תינוקות מוצץ שעשויים מגומי סיליקון שהתלחכה, אז יש אומרים שמותר לי לרחוץ ולשפשף כי הלכלוך לא בלוע בה. כן, כמובן, לא לנקוד אותה מקטעים שספוגים בה. ויש אומרים שהדין של הפצמה כנגד, כבגד אור, שמותר לשטוף מתחת זרם מים, אבל לא לשפשף. כפפות של גומי, יש מי שיתיר להשתמש בהם כששוטף את הכלים, אפילו שנשטפות במים, ויש מי שיתיר את זה רק במקרה הצורך, זאת אומרת, כגון, אם יש פצעים באור בידיים. ולכל הדעות אסור לשפשף את הכפפות כדי לנקות אותה. עד כאן בניין דפיים בהלוכה. אנחנו מתקדמים לדפיים מתלמוד בבלי. האם בעל הבור חייב לחסות את הבור? ומניין שצריך למצות את הגוף, את דף הגוף דווקא? ובאיזה קורבן פסול למצות לך את דם הגוף? ובאיזה קורבן פסול לא מועלים? על כך ולא נושאים מעניינים. ללמד היום מסכת דבר עם דף סלח וב, ואתם מוזמנים לשמוע את השיעורים הנפלאים במגוון שפות בשלוחות האחרות. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדוע חרפי צים בחיים, חבץ חיים יומי. בואו תצטרפו לנו למשפחת לומדי הדפיומי, לומדי הספר חבץ חיים, הלימוד היומי. הסעיף האחרון של כלל ב' מלכות לשנור עוסק באדם שגילה לחבר שלו סוד באפיתלוסת. האם מודע לחבר שלו לספר הלאה? אגב כך מביאים בביאור מוסופים פרטים שונים לגבי האיסור, לגלות סוד רגיל, שלא נאמר באפיקלוסה, ונביא בזה חלק מהדברים. אם נודע לסוד של חבר, לא מבעל הסוד, אלא במקור אחר. בדבר שמסתומה, אותו חבר לא רוצה שידעו את זה. אז יש מי שכתבו, שגם אם אין חשש שהחבר ינזק, אם יגלה את הסוד, אסור לגלות לאחרים. כי אפילו שאין בזה משום השנור או משום בליום, אני חושב שזה משום האפצוע אחר כמו מויכו. כן, כל מה ששנו עליך, לא לעשות לחבר. וגם מספר לו, אני רוצה שיגלו את הסודות שלו לאחרים. סוחר שהמזכיר שלו מקפיד לא לגלות לאחרים את גובה דמי הסחירות שהוא גובה ממנו. דעת הגרח קניבסקי שליטה בשאל הסרב, שאפילו שלא יתנה אותו מתחילה שלא יגלה את זה לאחרים, אסור לסוחר לגלות את זה, משום בניסון ילוך לך ואחרי סבין. ולפעמים יש לזה גם נזק ממש. זאת אומרת, שכל שהוא מסכים לאחרים בסכום יותר גבוה, והם ישמעו, אז הם ידרשו שגרם שיפחיתו להם את דמי הסחירות. דבר נוסף, לגלות סוד של אדם אחרי שהוא נפטר. ובדרך שיחה מביאים ממחן קנסקי שאסור לגלות, ויש מי שכתבו שאם אין בסוד חשש של ביזיון, נגנות לנפטר או נזק ובושה לקרובי משפחה, כן יהיה מותר לספר את זה לאחרים, גם אם הוא נפטר הקפיד שלא לגלות הסוד. ולמה? כי אחרי מיסה אין עניין וחובה לגלות את לעשות את הרצון שלו, וכבר גם אין את העניין של ואהבת לרעך כמו איכו. עד כאן בעניין הזה. ועכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, המוסר היומי. יש לנו פה את עניין ליקוטי המורים, ספרו של החפץ חיים. אומר החפץ חיים, אמרו חזל, ואהבת איזה שם אלוהיך. שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, שיהיה קורא ושונה ומשמש את עבדי חכמים, יהיה מסעו ומתנו באמונו, באמונה, ודיברו בנחת לרבויות. ומה הבריאות אומרות עליו? אשרי אבו לימדו תורה, אשר אבו של לימדו תורה. אוי להם לבריאות שלא למדו תורה. לא נשאלה מה תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. ועליו הכתוב אומר, והיה אומר לי, עבדי אתה, ישראל אשר בכל יצפה. אבל ממשיך הרב יצחק ואומר, מי שקורא ושונה משמש להם דרך חמים, ואין לעשות אותנו באמונה, ואין דיבור בנחתני הבריאות. הבריאות אומרות זו לב, אוי לו לפלוני שלמה תורה, אוי לו לאביו שלימדו תורה, אוי לו לרבו שלימדו תורה. פלוני שלמה תורה, ראו כמה מקולקלים מעשה וכמה מכוערים דרכיו. ועליו הכתוב אומר, ויחלו את שם קודשי, בהם אומרים, עם השם אלה, ומארצו יוצאו. כללו של דבר אומר לך ויצחק, כמה שאדם גדול יותר, אז החיוב עליו יזהר יותר, שלא יצא חילול השם על ידו. וגם אם הוא יודע בעצמו שהוא לא תמיד חכם כל כך, אבל העולם חושב שהוא תמיד חכם, אומר לך ויצחק, יזהר מאוד מאוד, שלא יצא חילול השם על ידו. כי בענייני חילול השם, זה לא טוב במשהו לפי אמת, אלא מה שהעולם מחשבים אותו. ועוד אמור חזל אומר לך ויצחק, שאחד שוגג ואחד מזיד, נשאיר על חילול השם. ועוד אמרו שהם מקיפים בחילול השם, זאת אומרת שלעבור חילול השם מערכים לו בזמן לפור נחוב, ולכן צריך כל אדם לראות ולהיזהר שלא יצא חז ושלום חילול השם על ידי מעשה ומצא בחובץ חיים ויקוים בה כתוב ויאמר לי עבדי אותו יסרו על השם אחרי יספר. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור פרשת שבוע, ואני צעק אל השם ואיש מקולנו. יש פה סיפור נפלא מתוך הספר ביכולום של הרב נחמן צלצר. הוא מספר פה אחד המויפסים של רב שלמה זלמן. הוא מספר בשני הדף שם עם ג' החליטו להעביר את הישיבה לשכונת קטמון. ככה מספר פה הרב יהושע לף, מייסד ישיבת נר ינקל. החליטו להעביר את הישיבה לקטמון, שכרו בניין, השקיעו אלפי דולרים, התחילו לשפץ, להכין אותו. כמה ימים אחרי תחילת הזמן מודיעים לנו שהבניין הזה מיועד למגורים, לא למוסד חינוכי. ומה? הבניין הזה אומר שימש שנים בית ספר, זה לא הפרע לאף אחד. אבל ברגע שתשבי המקום שאמרו שאמורה להגיע פה ישיבה של דתיים, הזדרזו להגיש תביעה, צו מניעה, ובאמת היינו חייבים להפסיק. העיקום הזה נפל לנו רם ביום בהיר, התאריך של המשפט יקבע לערב שבת, והבחורים היו אמורים להגיע ביום ראשון. העורך דין הביר שאין, העורך דין אמר לי, אין לך סיכוי. חוקי הקרקע, יהוד הקרקע, עומדים בצד השווה השכונה. עשיתי בבוקר של המשפט הדבר, הכי שיכלתי לעוד בדעתי, הלכתי להתפלל שחרית. בבית הכנסת בשערי חסד, בתקווה לקבל ברכה ועצה מרב שלמה זלמן. התפללתי במיין שלו, ואני אחרי התפילה ניגש, מתאר את המצב. טוב. להפתעתי אומר הרב לף, לא נראה שהוא מתפעל מהדברים, הוא רק נהנח ואמר, צריכים להתפלל. טוב, לקחתי את היתה כפשוטו, ופשוט התחלתי להתפלל כל הנסיעה, שגם בשעה שאני מתכונן לצאת לבית משפט. אני מגיע לבית משפט, ואני פוגש את העורך דין, הוא אמר לי שהשופט שהיה אמור לדון במשפט לא יכול להגיע, שם במקומו איזה שופט דתי, בעל הופי קפדן. טוב. התביעה נגד הישיבה היא הוגשה בשם עיריית ירושלים, כי זה לא חוקי יהוד הקרקע. השופט נכנס לאולם, מיד הוא פונה לקבוצה של עורכי דין, שהיו שעננים, עורכי דין של העירייה. הוא אומר להם, אני גר בקטמון 15 שנים האחרונות, מכיר את הבניין, ויודע שמשך 15 שנה היו במוסדות חינוכיים. אז אני חושב שזה מטמיע מאוד שלאף אחד, לא לתושבים, לא לעירייה, לא הייתה שום בעיה עם חוקי יהוד כלשהם, עד שהתברר שישיבה דתית רוצה לעבור לשכונה. זו הייתה הפתיחה של השופט רבותיי. העובדה שהוא מתייחס אלינו בעדה, אמר רב לב, שמחה, שמחה, עשתה נתה הרגשה טובה בלב. הוא המשיך ואמר, עיריית ירושלים טובת האנשים האלה רק מכיוון שמדובר בישיבה. ואז הוא שאל אותי, כמה בחורים אמורים ללמוד בישיבה? אז אמרתי לו, 60 בחורים. וכמה כסף כבר השקעתם? עניתי לו. מתי אמורים התלמידים להגיע? יום ראשון, יום ראשון הזה, אין לנו מקום אחר. אם לא נוכל להשתמש בבניין הזה, הישיבה עלולה להיסגר, זה יהיה אובדן גדול להרבה אנשים. טוב, השופט היה בשקט כמה רגעים, ואז הוא אמר, צריך לשקול את העניין, עשה הכריז הפסקה. נתן הפסקה של שעתיים, ואני השתמשתי בהצעה של רבי שמעון זלמן, התפללתי מעומק הלב, אמרתי תהילים בלי הפסק, ניצלתי את הזמן, הספקתי להגיד כל ספר תהילים בכוונה גדולה. השופט חוזר לעולם, אומר לכל מחזור למקומות, אני מתוח, אומר הרב לף, הגיע רגע האמת, עתידה של ישיבת נר ינקה עומד על הפרק. ואז השופט פותח בשאלה רטורית, מה זה ישיבה? עומדים את זה מהפסוק, היא בית חיינו, במילים אחרות, ישיבה היא בית של חיים. השופט נהג באופן יוצא דופן, הוא רוצה להופך מהמילים של הפסוק, שיש תקדים משפטי לכינוי של ישיבה בשם בית. והמילים האלו הוא ביקש להניח בסיס משפטי לדרך מחודשת, הבחינה של המצב המורכב שהישיבה עומדת בפניו. הוא אמר, מה עושה ילדים בבית? לומד, לפעמים הוא לא יודעים חברותה, לפעמים הוא לא יודעים קבוצת חברים, לפעמים קיים בבית שיעורים לעוד אנשים, לכמה אנשים נוספים. וכשהבנתי לאיפה השופט נוטע, אז התערבתי בחשש מסוים. כבוד השופט שאלתי, מה לגבי שיעור כלולי? הרב ליף, תשאיר את השאלה הזאת למועד אחר, ענה לי השופט, הוא ממשיך. לפעמים יהודי יכול אפילו לעשות מניין בבית. ובהתבסס על כל השיקולים האלה, אני קובע שאין שום מניעה חוקית להשתמש בבית, בבניין הזה למטרה שאמור לשמש בית יהודי, לתורה ולתפילה. ולבסוף השופט כתב תקציר משפטי חסר תקדים. והתקציר הזה אומר הרב לב, אני מוכרח לציין, הוא שימש בעתיד עוד ישיבות שעמדו בפני תביעה דומה, והסיכום שלו עלה במעלות הסולם, עד שהוא הגיע לבית משפט העליון, ובפסק דין שעלה על כל התקוות שלי, הוא דחה את הטענות של העירייה בשפה משפטית ברורה ותמציתית. הוא קבע שהישיבה יכולה לעבור למשכן החדש שלה בקטמון, בלי שום עיכוב ההפרעה. נו, על סיפור נפלא, אתם חושבים שהוא הסתיים? לא, הסיפור לא הסתיים. המשפט הסתיים ב-14:30 בצהריים, יום שישי. הייתי חייב לעשות שיחת טלפון חשובה. אני אתקשר לבית של שלומי זלמן לבשר על הפסק הניסי. הטלפון נענה על ידי אחד מהנכדים, ואני אומר לו בהתרגשות, תגיד לסבא שזכינו במשפט. מה אמר לי אותו נכד? סבא מחכה כל הזמן, הוא לא הפסיק להתפלל מאז שדיברתי איתו הבוקר. ואז אומר הרב לף, הבנתי משהו שהדהים אותי. כשבשלזן אומר בחמר מדף דבנן, צריכים להתפלל. הוא לא התכוון שאני צריך להתפלל בזמן שהוא יושב ויחכה להתפתחויות. הוא התכוון אנחנו, שתינו. וכך הוא התפלל איתי לכל אורך הדרך. הוא עמד לי, פשוט עמד וחיכה לשמוע בשורות טובות תוך כדי שהוא מתפלל. איזה סיפור נפלא רבותיי, איזה סיפור. ואני צעק אל השם וישמע קולנו. ולקראת סיום, יש לנו את ההתחזקות הירמית. יוסף ימרות תאורות על הרב חדש המשה מקוברים וכאן. שהוא אמר, כשיש לאדם איסורים רחמנא ליצלן, אסור להגיד שזה רע. כי מעולם הקדוש ברוך הוא לא עשה רע לשום אדם. הוא רק יכול להגיד שזה מר. תרופה שנותנים לאדם חולה, זה תרופות, תרופה זה מר. אבל התרופה מרפא אותו. אותו דבר האיסורים, לטובת האדם. לרפאת אותם ההבנות שלה, אבל זה מר. אם כן רבותיי, בזמני קושי, איסורים, תשתדל להתחזק באמונה, כי הם לא רואים בעבורנו שהקדוש ברוך הוא חפץ תמיד בטובה האמיתית שלנו. השם יעזור שלא יהיה לנו בכלל איסורים, ותמיד יהיה לנו טוב. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לכם המשך יום נפלא, הצלחה בכל העניינים, וכל טוב.